הנושא עברנו, אנחנו, הכותרת הגדולה היא תורה שמביאה לידי שלוש נקודות, זהירות, זריזות וכדומה. ואז בתוך זה ראינו בשיעור הקודם את כיוון אחד שמדבר על עצם לימוד תורה, מה שלימוד תורה מתאר את הנפש מרומם את הנפש מתאר. וזה עצמו מקדם את האדם לתאר את זכותיו, זה היה כיוון אחד. התחלנו לראות בפעם הקודמת לימוד, את הכיוון שני שעסוק בלימוד תורה מסוים, מוגדר. זה בתור דוגמה נתנו את הגאון מווילנה לגבי ההתגוננות עם תאווה וכעס, אבל כאן בואו זה ככה פתיח בשביל להיכנס לתוך הרמח"ל. הרמח"ל באופן מאוד מאוד מפתיע, זה נראה כאילו סותר את עצמו, כאילו ממש ככה מעמוד לעמוד. כאילו מסביר בהקדמה, טוב, אחרי למה כתבתי את הספר, הוא אומר, טוב, רציתי לעשות את זה על פי פנחס בן יאיר, והברייתא היא תורה מביאה לידי זהירות, ואז פרק א' בביאור כלל חובת אדם עולמו. בוא נאח שלי, כאילו, אתה כתבת תורה מביאה לידי זהירות. אני חשבתי שאתה שמוסים וזה, למה צריך ללמוד תורה בבין הזמני, ולמה צריך ללמוד תורה גם ביום שישי ומוצאי שבת וזה, זה מה שחשבתי שאתה הולך להגיד. ובכל זאת אתה מתחיל לדבר איתי על עולם הזה, עולם הבא. כלומר, ברור שהרמח"ל בא להגדיר שתודעת החובה, והוא כלל חובת האדם בעולמו, היא מפתח להתקדמות במילות. כלומר, ככל שתעצים את התודעה הזאת, את תודעת החובה, שאני מחויב, ואין שאלות, אין דיונים, אין שום דבר, אלא אין ספקות, אלא יש כאן חובה, ככל שתעצים את זה, ככה אתה תרוץ בעולם המידות קדימה. כלומר, יש כאן את זה, זה בעצם הכותרת, בסדר? לפני שאנחנו בכלל מדברים על איך הרמח"ל בונה את זה, איך הוא בונה את התודעה הזאת בתוכנו, לפני כן קודם כל הוא, זה עבודה, תודעת החובה, זה המפתח להתקדמות במידות. זה, עכשיו בוא נתחיל לפרט את זה, לראות איך זה מופיע. בסדר? ככה, קודם כל, חובה זה צורך אנושי, כלומר, מעולם לא ראינו אף קוף יושב וחושב לעצמו מה המטרה שלי בעולם. מתחיל לכתוב איזה ספרים ולהסביר לקופיף שלידו, ג'ו, שהמטרה שלהם בעולם זה לאכול בננות בהליוק אחרי שני סלטות. לא, אף פעם לא מצאנו לא קוף כזה ולא לוויתן כזה ולא פרה כזאת, אלא רק מצאנו בני אדם שמבזבזים את הזמן שלהם והם מתפלספים כל מיני התפלספויות, והם כותבים כל מיני ספרים ארוכים על מה המשמעות שלי בעולם. כלומר, ברור שיש כאן תופעה אנושית, ומשהו מייחד את האדם, שהאדם מחפש משמעות, כלומר, האדם מחפש חובה, כי ברגע שאתה מגדיר שזה המשמעות שלך לחיים, נגיד, והמשמעות שלך זה חסד, נגיד, המשמעות זה חסד, אז יוצא שאתה חייב לעשות חסד, נכון? למה לא נוצרת בשביל לעשות חסד? אז אם עכשיו לא בא לך לעשות חסד, זה לא מעניין אף אחד. אתה מחויב לעשות את החסד, כי בשביל זה נוצרת, נכון? כלומר, זה ממש מעסיק את האדם. הוא ממש משקיע הרבה מאוד מאמצים, בעצם אפילו את עיקר המאמצים שלו, את המאמצים שהכי מייחדים אותו, את הכוח השכלי שלו, שזה הכוח, זה הידיעה, משהו ככה שמוביל קדימה, וזה משהו שמאוד מייחד את האדם, הוא עושה, הוא מייחד את זה בשביל שאלת המשמעות. מה הקטע? בוא נלך עם זה עוד צעד קדימה. לא רק שיש לו דיון עקרוני על מה צריך להיות המשמעות שלי בעולם, אלא הוא הולך עוד צעד. הוא מגדיר, מייצר תרבות של אומה, ומגדיר, האומה הזאת, אנחנו שמים את החופש, נגיד, את ערך החופש, חורטים אותו על דגלנו. ועכשיו זה התרבות של האומה הזאת. ואז אתה שואל, רגע, והאלו שבקילומטר ליד מה הייתה? לא, הם תרבות אחרת, להם יש חובה אחרת, משמעות אחרת, ותרבות אחרת. ועוד חלוקת האומות גונזת בתוכה את העובדה שיש משמעויות, שיש חובה, שיש משמעויות שונות, תרבויות שונות לאנשים שונים, זה בעצם האומה. מה אתה אומר? לא, לא התכוונתי על כל מדינה, לא כל אומה, לפעמים כאילו שווה שאומה שמחולקת בין כל מיני רשויות מוניציפליות שונות. אבל אין, לא כרגע את זה. אין דבר כרגע על מה שתקריא אומה. מה?
חיבור שגם מביא אדם בעצם?
נגיד, לדוגמה, מדינות מרכז אמריקה, וואלה, אני לא סגור אם הם כמה אומות או אומה אחת.
זה פחות או יותר אותו סיפור. האם יש הבדל מהותי? לא יודע, שאלה טובה.
אני מודד את ההבדל.
כי נלמד סוציולוגיה נדבר על זה.
כן, סוציולוגיה.
הקיצור, לא רק שזה חלוקה תיאורטית בין אנשים, אלא חלוקה זה ממש משמעותית, זו חלוקה שבוערת בעצמות עד כדי כך שהם סוגלים לצאת למלחמה על זה, ולזה בכלל, ללכת על זה עוד צעד קדימה. כאילו אם שאלת החובה, מה החובתי בעולמי, הייתה שאלה משנית, אז לא, כאילו גם אם נגיד ואתה רוצה לעשות חלוקה בין אומות, טוב נו נגיד, אבל לצאת על זה למלחמה, כלומר להפסיד את הלחם והנאות שלי בשביל כל מיני אידיאולוגיות שאתה צועק במיקרופון, מה הקטע? למה לעשות את זה? אנחנו רואים שהם משהו ככה מתנהלת. יש מקומות שבהם זה ממש ברור, כלומר אומרים, המלחמה הזאת זה לשם מטרות ערכיות, אנחנו באים עם מה שמכונה לפעמים מלחמת דת, או מלחמת מלחמה ערכית, יש לזה כל מיני שמות, לפעמים זה חלק מהמלחמות, וגם לפעמים זה לא נאמר באופן מפורש, אלא זה נאמר מתחת לפני השטח, כלומר אנחנו האומה הזאת, ואלו הערכים שלנו, ועליהם אנחנו נשבעים, בשביל זה אנחנו מוכנים למצוא את הנפש, כל טירון בצבא, אני יודע להגיד שהוא נלחם בשביל המלכה, אני לא יודע מה הערך הגדול במלכה, אבל כן, זה ערך, ברור שזה לא בשביל עצמו. אז יש כאן איזשהו ערך מסוים שהמלכה מייצגת אותו, ובשביל זה הוא נלחם, בסדר? בכלל, ולחילופין גרמניה, הנאצים, כנ"ל גם הם באו בשם ערך. קיצור, לא רק זה, אלא עוד מה שתם, לדוגמה, עוד במצבי מלחמות, אומות משקיעות הון תועפות במשרד מיותר, נכון? משרד התרבות, יש את זה בכל מדינה, משרד מיותר, מה הוא מועיל לנו? הוא לא הוסיף לנו אף פיסת לחם אחת, ולא הגן על אף קילומטר אחד. לא עשה שום דבר ברמה החומרית. כלום! אז למה המדינה משקיעה בכל כך הרבה כסף? ומה שאלת התרבות, מה משרד התרבות עושה, ולהגדיר מה אנחנו, הרוח שלנו, הרוח הלאומית, היא א', לפתח את זה, ולעצים את זה, ולעשות את זה הצגות, בשירים, וכל מיני דברים כאלה. כלומר, זה ממש משמעותי שאלת החובה, נכון? זה לא שאלת מה חובתי, מה הערך שלי, מה הערך שאליו אני מחויב, זה משהו ממש נטייה אנושית, ממש חזקה, עוצמתית, עד כדי כך שאפילו מוחקת את החיים שלו, כמה נטיות כבר קיימות באדם, שאשכרה האדם צריך להגיד, אני מוסר את הנפש עליהם. לא מובן מאליו. מה
אתה
אומר?
לא.
בסדר? כלומר, הכותרת התמימה הזאת של הרמח"ל בביאור כלל חובת האדם בעולמו זה בכלל לא כזה תמים. זאת אומרת, זה בכלל לא סתם עוד איזה וורט על החדתי כזה, על לא יודע מה, חבר'ה בואו נשמור אותנו מצוות. לא, ממש לא. אלא יש כאן ביאור יסודי ורציני. מה אנחנו מגדירים? בתור מה אנחנו עובדים להגיד? אנחנו מציבים? מה תודעת החובה שלנו? מה היא גונבת בתוכה? וממילא מה אנחנו נלחמים? וממילא מה האומה שלנו? ומה המלחמות שלנו? ומה התרבות שלנו? כל זה סביב הפרק הזה, ובכלל, הסוגיה הזו של תודעת החובה. כלומר, בתוך התת מודע של האנושות יש נקודת הנחה. נקודת ההנחה הזאת נקראת בספר איוב, אדם מאמן נולד. זה ככה זה מוגדר בספר איוב. כלומר, אני הגעתי לעולם לא סתם. יש משמעות ללמה אני נוצרתי. יש. וכל זמן שאני אדע מה את המשמעות הזאת, וכל זמן שאני גם אתנהג על פייה, אני מאושר. ואם לא, אז בונה, משהו גם מפריע לי. משהו מפריע לי, ולמה אני לא כמו שצריך? למה אני לא מופיע את אותו אור, את אותה חובה שאני אמור לייצג? משהו כאן לא בסדר. מה שמכונה, יצורי מצפון. בסדר? לדוגמה, יצורי מצפון זה הדוגמה. בסדר? הנה, האדם מרגיש, אני חוטא לחובה שלי, אף אחד לא אמר לך שום דבר. זה אתה בינך לבין עצמך, אתה בינך לבין עצמך, אתה מרגיש, הנפש מרגישה, זה לא החובה שלי. כלומר, הנפש מרגישה שהאדם נעמד יוגד. וכל זמן שהוא לא עושה את זה, אז משהו מאוד מהותי, מאוד יסודי, בסיבה למה נולדת, זה מעורער. אוקיי, אני רוצה להתקפל בזה. או במילים אחרות, במילים של מסכת אבות, העולם הזה דומה לפרודור בפני העולם הבא, כן, את מחלת פרודור כדי שתיכנס בתתלים, אבות, פרק ד' משנת את זה, זה זה דברי רבי יעקב. ורבי יעקב הזה מגדיר לנו דבר מאוד חשוב. כלומר, העולם הזה זה מקום של עבודה. בעולם הזה מפשילים שרבולים. זה מה שעושים כאן. מפשילים שרבולים וקדימה לעבודה. אנחנו לא עסוקים בלהירגע, ולא, ממש לא. אתם, פה אין מנוחה. פה קדימה, צריך להתקדם, צריך לעבוד, צריך לעבוד. אדם נעמל יולד. כלומר, וזה מה שעושים הפרוזדור. הפרוזדור זה מקום שעסוק בהכנה, אני מכין, אני עובד, אני עומד, בשביל להגיע לתקליל. כאילו, לא רק בשביל, אלא. על כאן הדגש הזה זה עצם הפרוזדור. הפרוזדור יש לו משמעות שלו, זה בעבודה שלו. לא בהתענגות על תוצאות העבודה, אלא בעצם העבודה. מעניין, אותו רבי יעקב בדיוק, אומר בקידוש של המתת המובד, הדבר הבא, שכה מצווה והיה מלאכה. אין שכה מצווה בעולם הזה. אל תחפש את זה. אין את זה, זה לא קיים. אל תחפש את הסיפור הזה. אתה יודע למה? כי פה עובדים. שם, בהגמרה שם, מדברת על כיבוד אביהם ושילוח הקן, קיצור אריכות ימים, וזה לא תמיד קורה. קיצור, עזבו כרגע את החשבונות של למה? מה?
הגמרה שם זה על...
גם דברים עליו, רבי יעקב, רבי יעקב, לא, חוצפית, גם, חוצפית אמרנו, גם חלק מהסיפור על למה הוא נענש, למה הלשון שלו מלמד אותך בתורה, ולא רק רבי יעקב, זה האחר. האחר, האחר, זה שמה שלו, זה חוצפית, זה נענש, והגיע למה? כי בשביל להגיע לאמירה הזאת, ששם מצווה בעיה על מלאכה, אתה כבר צריך לעבור בתובנה הזאת. או זו בפני העולם הבא. אנחנו לא באים בשביל להתענג על שכר. המשכורת שלנו לא מגיעה בעולם הזה, מגיעה בעולם הבא. אל תחפש את זה. פה עובדים. בסדר, זאת המטרה שלנו בעולם. זה המטרה שלנו.
לכן מי שמקבל שכר בעולם הזה מפחד שכבר קיבל את ה...
כן.
כן.
אבל זה כמו משהו, המערב מדבר על זה שהמגיעה שהמזכורת היא תמיד בסוף.
זה אומר שיש לך משהו שלב. ואם הגעת לשלמות שלי, אז
זאת אומרת, אתה לא הפסקתי לעבוד? אין לי עוד מה קרוב?
יש כאן בעיה.
אבל לא, פה זה כבר משהו הרבה עוד צעד. כלומר, תודעת החובה היא משהו בעצם העולם הזה. זה עולם שעסוק בלעבוד, לעמוד. אבל בואו רגע נשאל משהו. אז רגע, אם כל המטרה כאן בשביל לעבוד, ורק המטרה הזה בעולם הבא, וואלה, איזה בסה, נכון? מתחיל, כן, אני צריכה לחזור, כדי שתיכנס בטריקלין, יענו, תכלס לא מעניין אותנו העולם הזה, מה שמעניין אותנו זה העולם הבא, נכון? אז אם מה שמעניין אותנו זה העולם הבא, אולי אני עובד אותך לי קיצורי דרך. כאילו, נקפות לגמי, מישהו פעם כאן, נקפות לכביש, זה הכי קיצור דרך לעולם הבא, נכון? אבל גם ככה אני צריך להגיע לשם. אתה יודע להגיע לשם. אז למה... איזה חיים מבוזבזים?
לא עושה
מה?
לא עושה מה?
שנייה, רגע לפני שאני אענה תשובה. אותו רבי יעקב ממשיך, המשנה שם עוברת, הוא היה עומד, ופה מגיעה סתירה. יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי עבר הבא. מה? לפני זה לא אמרת לי שזה סך הכל פרוזדור. זה כאילו מוזר. תגידו להגיד, יפה שעה אחת של אימונים בבח, מאשר כל המלחמות שנלחמת. כאילו, מה? את האימונים בבח, אתה נגמר, בשביל שתדע איך להילחם. אז מה, אחרי שעמדתי בפרוזדור בשביל להגיע לנו, בשביל להגיע לתקרים, אתה אומר שכל הסיפור היה זה? לא, כלומר, זה לא, הפרוזדור זה לא פרוזדור משעמם. לא פרוזדור חסר חיים, שאנחנו עסוקים כאן רק בעמל, וטוב, מה שבאמת עיקר הסיפור זה העולם הבא, לא. אלא העולם הזה הוא עיקר הסיפור בגלל שזה עולם של עבודה, זה עולם של עמל, ולכן אומר המהר"ל בתפארת ישראל נ"ח, על למה אין עולם הבא, למה העולם הבא לא מוזכר בתורה, ושזה לא חשוב, לא מעניין אותנו. זה עולם של עמל, יש בו יצר רע, יש בו יצר טוב, יש התמודדות, זה מה שצריך לעשות. מה זה מעניין אותך שיש עולם הבא? מה זה רלוונטי? למה זה אמור להיות בכלל משמעותי? עיקר המטרה זה עצם העבודה, זה עצם זה שאתה מתמודד עם האתגר ומנצח אותו, זה עיקר הסיפור. מה שנקרא במילים אחרות, להיות גבר, או בשדרוג של זה, להיות גב-גבר. איפה כתוב גב-גבר? אתה יודע, מה? גב-גבר
או
גב-גבר. איפה כתוב גב-גבר? אתה יודע?
גב-גבר.
גב-גבר. גב-גבר. כתוב, תחילת רות. בתרגום, תרגום יונתן, כתוב על בועז. גיבר גיברים, הוא היה גב גבל.
נו, אתה מרמה, מי קורא את תרגום יונתן?
אני קורא את תרגום יונתן. הקיצור, אז הוא היה גב גבל. מה?
אפילו בתוך תרגום של יונתן.
טוב, קיצור. מה הפשט? מה הפשט? ואדם, למה הוא היה גיבור? בגלל שהוא היה הכי חזק בשכונה? יכול להיות.
לא, שלא תגש את העצר שלו, הוא שם, לא. אבל באמת זה שם כותב ש...
אז סיפור.
לא, גמרא בפרק שני.
אתה עומדים את זה, משנה בעבור. איזה הוא פיגור? בבקשה תצרו.
אני מוסיף סרט על פרק שני ש... נו, הראת... נו, שהוא היה הכי טוב, כי הוא היה איתה כל הלילה ולא עושה את הכלום.
לא,
גדול.
אבל לא,
אבל...
התקופה של יוסף אמרתו של בועז,
התקופה
של בועז
אמרתו
של
בועז. זה הקטע.
הקיצור, כלומר, אנחנו מדברים על... העיקר המטרה זה לייצר מצב שבו אנחנו מתגברים, יש לנו אתגר, יש קושי, ומתמודדים איתו, בשביל זה נוצרנו בעולם. זאת המטרה שלנו. המטרה שלנו, בשביל להגיד שירה לריבונו של עולם, אל דאגה שאתה מספיק מלאכים. המטרה של ריבונו של עולם ליצור בזה שהוא יצר בני אדם עם כל ההתמודדויות, עם כל הקשיים, ובשביל שלמרות כל הקשיים ולמרות כל המורכבויות, אנחנו נצליח להכשיר שרבולים, לעבוד ולהצליח להגיד שירה. להצליח להיות בדיוק כמו מלאכים, למרות שאנחנו עם כל הקשיים של העולם הזה, בשביל זה נוצרנו. זה בדיוק החובה שלנו בעולם הזה. אתה יודע?
לא יכולים להיות לפעמים מורים
את ה...
הבנתי? לא
יכולים
להיות לפעמים מורים את הדין בסוף? אתה בעצם אתה מוכנים? המטרה היא לא בגלילה. זה היה כמו, אבל רק כאילו ש... שנדע שלושה עושה סוף בסוף השם חיקה, אבל אתה קורא למה. בשבילם, אומר הרמב״ם בהלכות התורה, כשהם ילדים בני 5 נותנים להם סוכריה, כשהם ילדים בני 10 נותנים להם גלילה, כשהם ילדים בני 15 אומרים להם, תקשיבו, זה לשם הכבוד, וכשהם בגיל 18 מתלבטים לאן ללכת, אומרים להם, לכו לישיבת הסדר, כי ככה תעשו מהפכות בעולם.
לא אומרים שהם יקבלו את הסוכריות הקטנות האלה?
כלומר...
מה שצבי אוהב? הסוכריות הקטנות האלה שלו. סקית את
זה. כלומר, עצם... בסדר? כלומר, אנחנו לאט לאט מוצאים את האדם הזה, אנחנו מעבירים אותו תהליך, נכון, האדם באופן טבעי כן נוטה להיות עסוק בשכר שלו וכן להיות במה אני מרוויח מזה וכו', אבל אנחנו לאט לאט עסוקים לגאול אותו מזה, להוציא אותו מזה, לשחרר אותו מהשטות הזאת. לא, גם בלי כבוד. אדם תמיד בישיבת הסדר לא זוכה לאף כבוד ולא לכסף ולא לשום דבר. בכל זאת יש ערכים כאלה, ברוך השם. זה לשם עצמו. מה? הקיצור, כלומר, המטרה היא עצמית, המטרה היא עצם ההתגברות. זה בעצם כלל חובת האדם בעולמו. עכשיו, בואו נעבור למה ההשפעה. תודעת החובה, איך היא משפיעה, איך היא מקרינה על האישיות. בסדר? המשפט הראשון של הספר מסילת ישרים, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. מה היסוד? היסוד זה תודעת החובה, נכון? שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. כלומר, אנחנו מדברים על תודעת החובה, מסיקים בלהגדיר את ההשפעה שלו. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. מה ההבדל בין יסוד לבין שורש? יסוד הוא יסוד של בניין, נכון? גם שם, נכון? סתם, אפור. מתחת לפני השטח, נכון? נסתם. אתה צריך להרוס בשבילו, נכון? אתה צריך לפתוח בור, צריך להכין את האדמה, לא רק משהו על המאפור, משעמם, אין בו, אה?
הכל משעמם.
ולהגיע לזה, הוא סטטי, לא צריך שום דבר, אני צריך לא, הוא סטט, פשוט שם, עומד, מאוד עוצמתי, הכל נשאר עליו, כל הבניין נשאר עליו, והוא גם מתחת לפני השטח, זה לא משהו שאתה... שהשומע, רואה, יודע, אתה רואה את הבניין, אתה לא רואה את היסודות. לעומת השורש, הוא כבר קצת יותר מתחיל להיות מקום הסטטי, הוא מביא אנרגטי, הוא מביא מקור אנרגיה, אבל גם הוא בדיוק כמו היסוד, הוא גם הוא נזכר. כבר המשותף בין היסוד לבין השורש למצב הזה שהוא מתחת לפני השטח. תודעת החובה נמצאת מתחת לפני השטח. אדם שיהיה עסוק בלהגיד, כן, אני ככה דתי ואני עושה חובות ויש משמעות לחיים, זה האדם גאוותן. זה לא תודעת חובה אמיתית. חובה זה בשקט, וכשאף אחד לא רואה, כשאין אף מצלמות מסביב, כשאף אחד לא מחכה כפיים, במצבים הקשים, בשקל, באם אתה תרמה בינך לבין עצמך, אף אחד לא ידע. אתה יודע, ושם נמדדת תודעת החובה. אתה יודע, סיפור, להמחיש את זה, סיפור דרור וייבר, שם מכון דמו, שבגיבוש לסרט מטכ"ל היה לו משימה, הוא היה צריך לעשות איזשהו מסע משותף בזוגות, בסדר? הוא ועוד אחד, בחור שמן. סיפור ידוע.
חותם רוב זה בסדר.
כן, כולם מכירים.
אני לא מכיר.
הקיצור, אז בחור שמן וגדול, וכמובן...
איך במתקל?
שמן, מה?
איך במתקל?
יש לי עתיד.
הבחור השמן והגדול עושה, אומר לו, טוב, בוא, נו, בוא ככה נקצר. אז הדרור אומר לו, אין מצב, אנחנו לא עושים את זה. אז הוא אומר לו, מה אכפת לך? אף אחד לא ידע. רק אני ואתה. אז הדרור אמר לו, זה שניים יותר מדי. מספיק, רק זה וכבר ראינו. רק שלא דרור ולא החבר שלו ידעו שבאותו זמן אחד מהמילואימניקים שעושים את הסינונים בסרט מטכ"ל מקשיבים להם, אז דרור באמת קיבל 20 נקודות באמינות, כאילו, לשם הדוגמה. כלומר, זה בדיוק שאלת החובה. חובה היא נסתרת. זה לא תודעת החובה מופיעה במקום שאף אחד לא רואה. בסדר? זה לא, אתה לא מקבל פרסים על זה ולא מקבל שום מחיאות כפיים. עכשיו, זה המשותף. אבל מה ההבדל? מה שונה בין יסוד לבין שורש? יסוד מייצר יציבות. אין, הוא לא, כל המטרה של היסוד זה אל תזוז, אל תתקדם לשום מקום. יסוד, הנה יסודות של בניין, שהחליטו, טוב, תקשיבו, קצת משעמם פה, בואו ככה נלך, לא יודע מה, נראה עולם, קצת תאילנד, קצת משהו, זה יסודות שיפילו כל הבניין, נכון? היסוד עצמו גרוע ונורא, לא עשית שום דבר בזה. יסוד מאפן. כלומר, יסוד צריך להיות יציב. עיקר הסיפור ביסוד זה יציבות. תודעת החובה מייצרת יציבות. לא מעניין שום דבר. חורף, קיץ, גשם של חמצין, לא חמצין, אתה מייצר את החובה שלך. יסוד, לא, זה לא משנה עכשיו. אם יש, מה המזג אוויר בחוץ, ומה המצב רוח של היסודות, והאם בא להם עכשיו להיות חברים של הבטון ושל האבנים, או כן או לא. זה לא רלוונטי, יש חובה. עושים אותה, והיא מה? כאילו אין כאן דיונים, לא יודע מה, מצב רוח, משהו זד, משתנה, שום דבר לא משתנה. יש חובה, והיא תמיד קיימת. לכן, יסוד החסידות, אתה רוצה להגיע לחסידות, אתה רוצה לטפס לשם, גבוה. אי שם ומרומם ומרומם, דע לך, הדרך זה דרך תודעת החובה. אתה חייב לייצר אצלך, לבסס טוב מאוד, מה לתודעת החובה, להגדיר קודם כל את זה בתור יסוד, וככה תהיה יציב, ככה תבנה אחד אחרי השני, אחרי השלישי, לאט, 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 כן.
אבל זה לא, אם זה ככה זה אמור להיות הפוך.
מה?
אם זה ככה זה אמור להיות הפוך.
מה?
אני חושב בסוף חסידות זה כאילו, זה האמצע של הבא, זה לא אמור להיות יסוד העבודת ממה, כאילו התכלס, מה זה, ושוב אני חושב חסידות. זה אמור להיות ככה. אולי כי חסידות זה משהו שהוא יותר...
נשאלת הרבה רגע. נשאלת
הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת
הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. נשאלת הרבה רגע. ומובאות שם כמה דעות, זה הראשונה, לא דרך כמוך, אמר בעקיבא, לא דרך כמוך, עוד דעה, נראה לי של רבי דרפון, והיה השם במלך לכל הארץ, והיה השם אחד לשמו אחד, ובן זומא אומר, את עקיבא שיחה תעשה בבוקר, ואת עקיבא שנים תעשה בין הארבעים, והלכה כבן זומא. מה זה? לא פס, זה סתם פרט בתורה, זה סתם שום דבר. סתם עוד איזה פרט, בתוך, עוד פרט בתוך קורבנות. למה אתה מגדיר את זה בתור משהו כללי? ולא רק שזה משהו כללי, אלא גם הלכה ככה. מה ההיגיון? לא, זה בדיוק זה. שאלת היסוד. היציבות זה מה שמייצר מהפכות. בשביל לייצר מהפכה גדולה, צריך כבש בבוקר, כבש בין הארבעים. כבשים זה ממש משעמם. הייתם פעם את ההבדל בין כבש לבין עז, הייתם פעם את הכבש לבין עז, ופלפל, לגבר כזה, הוא עושה, נכון הכל, וזה, עושה רע, זה קיצור, הוא כזה אנרגטי.
ולומר זאת כל הכבשים שעמימים. כל הכבשים יכולות להירדם תוך כדי הליכה. הולכות לאן, בקושי זזות וזה וזה. לכן תמיד בעדר צריך איזשהו איזון מסוים. ומדברים על פחות או יותר עד שליש של עיזים ושני שליש של אינו.
של כבשים.
קיצור, אז אנחנו בעד כבשים. כלומר, בשביל לייצר יסוד, אמנם צריך יזים בשביל להיות שורש, אבל בשביל יסוד, קודם כל צריך להיות שני יזים, אחד בבוקר, אחד בלילה, לא זזים. זה אפור, זה משעמם, זה לא, לא יודע מה, מרגש, אבל זה השינויים האמיתיים. השינויים האמיתיים שהאדם עובר, זה לא בכל מיני סמינריונים מרגשים, או באיזו תפילה מטורפת בכותל, או איזה מסע לפולין מטורף, או לא יודע, משהו כזה או אחר. לא זה המהפכות הגדולות, המהפכות קורות בשקט, בלימוד יומיומי קבוע שלוש פעמים לעולם. זה שאלת היציבות.
זה הרבה יותר קשה.
מה?
זה הרבה יותר קשה.
נכון? הרבה יותר קשה. בדיוק, תודה רבה, ממש תודה רבה.
תמיד זה, זה לא מדבר ביומי, זה קשה יותר. כל יום פרק.
מעולה, תודה רבה. זה היה אחלה אמן על חדה. אומר הרב זצ"ל, שהוא מנסח את זה בצורה ככה.
אני מגיע את זה לומדים דף יומי.
תנאי גדול, תנא החסיד בחומות הרבות עם הנפש. שתתרצה לקבל מרירות השם. וזהו דבר מוכרח לו כל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום ורק בנועם לבד ילך. מאוסנולה, הרוב הראשון, כי יותר יש לחשוד את הדמיון לפני שאינו חושש כל כך. אם לא יעזוב הדרך הרע, מתוך כך, אני לא מוצא בקרבו. רבינו בחיי בחובות הלבבות, שער עבודת אלוקים פרק ה', עושה דו-שיח כזה בין השכל לבין הנפש. תוך כדי זה, השכל משביע את הנפש לקבל את מרירות השם. כלומר, להיות מוכנה לספור, להיות מוכנה לאכול מרירות, זה לא כיף. וקיצור, לשתות את הבוץ של הקפה, לא ללמוד מהקפה. קיצור, מהירות הסם. עכשיו, ובלי זה, אי אפשר להתקדם. אי אפשר להתקדם. תנאי גדול לתנאי חסיד בחומות הלבבות, שאם לא מוכנים לחפור, לא בונים. אם לא מוכנים לחפור באדמה, אם לא מוכנים קצת להרוס את האישיות, קצת לפגוע, קצת להעמיד את עצמו בעלה של תורה, אי אפשר לבנות. אין קיצורי דרך. אין דרך לעשות את זה בצורה נעימה, כיפית, מנגישה, בלה בלה, כל מיני מילים שעסוקים להוריד את העמל. אין כזה דבר. הפיקציות האלו, כאילו אפשר לעשות את זה כיף ולקיצור דרך מפה, בוא נלמד באיזה סמינריון כזה או אחר, נלמד את הדברים ככה ממש נכבדים ויפים, כל זה לא קיים. בשביל לייצר תלמיד חכם, אין אפס, יש מרירות. בשביל לייצר אדם גדול בתורה, במצוות, במידות, צריך מרירות. פעם אחת אמרה לי מישהי שמעמדת במפגשה, אמרה לי, סתם דיברנו, זה קיצור, הבנתי שם שיעורים, ואז הוא עשה לי, כן, תשמע, בסוף שנה אחת של בנות במדרשה, מה נגיד לך, אני מרגישה כאילו בערך שוות ערך לבחור שלמד שבע שנים בישיבה. איך שהיא אומרת את זה, יוצא לי עשן מהאוזניים. אמרתי לה, כן, אבל אתה יודע משהו? הן באמת בחורות מקסימות, באמת אידיאליסטיות, באמת יפה מאוד. אבל אני רוצה לספר לך.
אני נפגש טלפון בסוף, או אני הגעתי גם כל הציבורים.
הבנתי?
בלי בסוף אני רוצה טלפון, אבל אני גם טלפון.
הן באמת בחורות קיות מאוד, אבל אני רוצה לספר לך משהו. הן לא תלמיד חכם, והן לא יהיו, זה לא יקרה. זה היה מאוד מרגש, הם עברו תהליכים רגשיים מאוד יפים, הם מאוד התרגשו מכל מיני דברים, לאומים ופרטים ועל צניעות ועל בית, ולמדו כל מיני דברים בתנ"ך, ומקסים, מרגש, יפה. הם לא עברו את מרירות הסם, זה לא יהיה. הם לא עברו לא סדר בוקר, לא סדר צהריים, ולא סדר ערב, והכל בנחת, והכל ברוגע, והכל ברוגע, והכל בנחת, ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה. וחומה, אלו תלמידי חכמים.
חומה של המדרות.
אלו תלמידי חכמים. ככה לא בונים חומה. בונים חומה בזה שכואב, בזה שמשכים שפתיים, בזה שמדממים, בזה שאתה נרדם על הספר ככה אלף פעם, עד שאתה בסוף מבין את הסוגיה. זאת הדרך ללמוד תורה. אין דרך. אין קיצורי דרך, אי אפשר ללמוד אוסף שיעורים מרגשים באמונה,
עוד כל מיני שיעורים בתנ"ך וככה קצת שיעורים בהלכה ובזה לצאת לנו ככה. אין כזה דבר. גם בהתקדמות במידות, חייב להיות קודם כל יסוד. זה דבר ראשון. איך מתמודדים? אני פותח את זה בתור הערה. אנחנו נפתח את זה עוד בשיעור הבא, אבל אני אומר קודם כל, חייבים להדגיש את זה, בכלל זה ברור. קודם כל יש יסודות. ויסוד הוא אפור משעמם. אבל חוץ מהיסוד, יש גם שורש. שורש הוא עץ למקור אנרגיה. מי שבן אדם מאמין רואה בכל פרי את השורש, נכון? הוא רואה את השורש בהתגלות של פרי, של הלב, של ענף. כל אחד מהם ונובע מזה משהו. תודעת החובה לא רק מייצרת יצירות, היא מייצרת התפתחות. כי זו תודעת החובה אינסופית. אדם מעמד נולד, זה לעולם נקווה. תמיד יש עוד ועוד 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 ועוד. אמנם לא עליך מנחה לגמור, אבל אין את הבן חורים לי, ואתם מבינה. תמיד יש לך עוד לשימו, תמיד יש לך עוד משהו ועוד משהו ועוד ועוד לעשות. אז מצד אחד זה ממש ממש יציב. אני אף פעם לא זז מתודעת החובה הזאת, ותמיד לא משנה מה, חורף, קיץ, אני תמיד איתה. אבל לא רק זה, זה גם תמיד מייצר אצלי התפתחות. אני לא משעמם. אני לא סטטי עומד במקום. יש איזה קטע כזה, לפעמים אנשים כאילו מייצרים התפתחות רוחנית עד דרך כיתה י"ב, לא? וזה, זה בדרך נגמר שם. זאת אומרת, יכול להיות אחר כך. שיעור א' ב' זה היה, מגיעים לאיזשהו מצב, ואז אמרו לעצמם, טוב, זהו. עכשיו אפשר לשבת רגליים למעלה, הכל בסדר. לא, אין כאן אדמה. תמיד מתפתחים. תמיד את החכמים, אין להם מנוחה. לא בעולם
הזה, אם הם לא עולים על המעלה, לא רק אין להם עוד עולם.
זה גם נכון, אבל אני אומרת לפני כן. זאת אומרת, כאילו גם בלי המילה הזאת, שהיא אומנה נכונה, עצם התודעת החובה מייצרת התפתחות. כי אני כל הזמן מחויב, כל הזמן מחויב למשימה, וממילא, ותמיד מייצר התפתחות, ועוד ועוד, ולהתקדם, ולהתפתח, ולשאול שאלות, וקיצור. בסדר? עכשיו, בואו רגע נתקדם עוד משפט. הרמח"ל אומר את הדבר הבא, יסוד החסידות ושורש עבודת מינו שהתברר ויתאמץ אצל האדם מחובתו בעולמו. כלומר, תודעת החובה היא יסוד ושורש, ואז הוא אומר את המשפט הבא. ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עומד כל ימי חייו? במשפט הזה יש פעמיים מילה מיותרת, לכאורה. אם הייתי מוחק את הפקור, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל... בעמלו, בעמלו. המשפט הזה היה בסדר גמור, נכון? תחבירית, לא הייתה שום בעיה. לרמח"ל היה מאוד חשוב להכניס פה את בקול ואת כל ימי חייו. כל העבודה, כלומר כל הכוחות הנפשיים וכל ימי החיים. כלומר לא יהיה לך פינה שקטה, לא. כל החיים ובכל הכוחות. גם בכמות וגם באיכות. גם בכל כוחות הנפש וגם לאורך כל הזמן. וחובה טוטלית. חובה מוחלטת. אין פינה שאנחנו לא רוצים להעיר. אין פינה שאנחנו לא רוצים לתת לה את הערך שלה. אין פינה חשוכה בנפש. את הכל אנחנו מאירים, את הכל אנחנו מרוממים, את הכל אנחנו מקדשים. אין לנו שום פינה שאנחנו משאירים אותה בשקט. כלומר, תודעת החובה זה משהו מאוד עוצמתי. אגב, זה גם ככה באמת, ככה אנחנו מתנהלים, ככה התורה מתייחסת לסיפור הזה, נכון? לא משנה על מה, באיזה נושא אנחנו מדברים. מהלכות בית הכיסא, עד הלכות מלאכים, דרך הלכות, לא משנה מה, סוכה ודולר, כל החיים של האדם, כולם מבינים בהלכות. ולא מובן מילה, ולא בכל... אין חוץ מהתורה אנחנו רוצים להיות מקום שככה, אין, בכזאת יסודיות, בכזאת רצינות, מתייחסים לכל דבר. כלומר, זה ממש פרטי פרטים, למה כל כך מפרטים את זה? בגלל שזו חובה מוחלטת, ילדות אבסולוטית, בסדר? רוצה לתת דוגמה, טוב, אף אחד כאן לא קצין, אבל...
עדיין.
בעד אחד, עדיין, כן, עדיין. בבעד אחד, נראה לי שהפסיקו, אבל בבעד אחד מחלקים, פלוגה ד' זה ספר של מוטה גור, ובספר הזה הוא מספר על הפלוגה שהוא פיקד עליו אחרי יחידה מערכת, היה יחידה מערכת ואחר כך הוא נהיה לסדר גודל של גדוד. קיצור, פה היה על פלוגה ד', אחד מהמפים האחרים, היה לי שקראו לו סטמפלר, משהו כזה, סטמפלר, מה לא זוכר מה בדיוק קראו לו? מה? לא, לא, לא. הקיצור, הוא היה מ"פ ממש מוזר. הם היו מסיימים את היום, מתקלחים, הולכים לישון.
הוא לא היה מתקלח, היה ישן, היה מעשן כמו קטר, וישן עם הסיגריה, הולך לישון, עם הסיגריה, עם הנעליים, עם הבגדים המטונפים, נכנס למיטה, הולך לישון.
אתה יודע, יש עם של אידיאולוגיה שלו.
עכשיו, מה?
תרבות שלמה שככה עושים כל הזמן.
ראית את זה בעיניים?
תימנים, מה אם היה קשור?
שנייה, בואו. עכשיו, מה הקטע? כולם שאלו אותו, מה הקטע? למה? אז הוא אמר, דבר מאוד פשוט. הרי פעם בכמה ימים, יש הקפצה, נכון? עכשיו, כשיש הקפצה, אתה, יש לך את השנייה הזאת, שאתה מגלה את עצמך מהמיטה. בשנייה הזאת, אתה, בסוף אתה תגלה את עצמך, אין אפי, אתה מפה, אתה חייב כאילו לתפקד, לא עבור שום דבר. השאלה היא איך אתה כאן. אתה יכול לקום אחרי שהתקלחת והכל בנחת, הלכת לישון, הסדין נקי והכל בסדר, ואז אתה מגרד את עצמך, משפחת בתוך החלומות, כאילו בקושי קורע את עצמך, אחרי שכבר אתה מתחיל לחלום על אזרחות ועל חיים נוחים ונחמדים יש בחוץ, ואתה טוב מול יש מדהים ומתחיל להיות קצין. ויש עוד אפשרות, להיות בכוננות, כוננות מתמדת. לא מפסיק להיות בכוננות. כן, גם כשאני עכשיו הולך לישון, אני בכוננות, כוננות הקפצה. אז אני ישן עם נעליים, ואני אינו, ואני, כן, אני לא מתקלח. ונכון, זה לא נעים, זה לא כיף, אבל נכון, בכוונה. אגב, חלק מהנהלים שלו, חלק מהנהלים שהוא עשה, הם יהיו בכל הצבא, בכוננות, בדקת קריאה, אתה לא מוריד נעליים, אתה לא מוריד נעליים. אין כזה דבר, למה? אתה צריך להיות בכוננות, מה?
זה לא משנה.
הבנתי? מה?
זה לא הכנס את זה?
לא, הוא לא, הוא כאילו זה אמרו לך חכת לא, אבל...
התימנים עושים איזה תיאולוגיה
שלו. הוא נפל במוצע בעזה. הקיצור, כלומר אנחנו מדברים על החובה הזאת, החובה
המוחלטת.
אנחנו תמיד בכוננות, תמיד באמת אנחנו נמצאים גבוה, תמיד כאילו עסוקים בלחשוב איך אנחנו, בלהיות עסוקים בדבר הבא, בלהתקדם, בלהתפתח, ואף פעם לא אין לנו כאילו שנייה שאנחנו אומרים טוב עכשיו אפשר לנוח, כאילו. במילים אחרות עכשיו בין הזמנים, אין כזה דבר. ותמיד התקדמות, תמיד חובה מוחלטת שלוקחת את כל החיים שלנו, בכל מצב, בכל מקום, בכל פינה, גם שם החובה שלנו קיימת, החובה שלנו חיה ונושמת גם במקום הזה. אני אגיד את הפתיח, בסדר? בנקודה הבאה, וזה נעשה כבר בשיעור הבא, לגבי מה היחס בין תודעת החובה לבין החיים. עכשיו אני רוצה להציף כאן איזשהו קושי, ושנדבר עליו כבר בשיעור הבא. הרי, לא מעניין, אתה ממש מפחיד, באמת, אתה דרמטי. אתה אומר שזה החובה הזאת, היא חובה מוחלטת. תקשיב אחי, אתה דוס ומחודר לי לכל החיים. אתה חודר לי לכל פינה בחיים. צא משם, די כבר. לא רק זה, לא רק שאתה חודר לי לברידים. לא, אתה דורש ממני גם בכמות וגם באיכות, את כל החיים שלי, את כל מה שיש בחיים שלי, הכל למען אותה חובה. זה ממש דורס את החיים שלי. תודעת החובה מנוגדת לחיים במילים אחרות, בסדר? בשביל להתחיל את הסוגיה מקראת המשפט הבא של הרמח"ל, והנה מה שהורונו חכמינו זיכרונם לברכה הוא, אגב, פתח סוגריים, חכמינו זיכרונם לברכה, את המשפט הבא אתם מכירים, חכמינו זיכרונם לברכה, יש כאן מקור, איפה המקור של הרמח"ל? הנה הורונו חכמינו זיכרונם לברכה, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם. מה? בבנתי. הרי הבנו, על חובה מוחלטת, על זה שאין לך פינה, אין לך שקט, אתה, קיצור, אתה כל הזמן בכוננות, ועכשיו אתה מדבר איתי על עונג, החובה שלי זה לשבת רגל על רגל בחוף ולהתענג, מה? לא הבנתי, עכשיו אני ממש מבולבל. אבל באמת בוא ננסה להבין, מה היה באמת בין החובה לבין החיים? ואו לפתוח בעינים אחרות את הדבר הבא, מה אתם בעצם מבינים את החובה?
אנחנו רוצים, לא רוצים, אנחנו רוצים,
איך אנחנו רוצים.
כל
פתחי עוד בפרק, תודה. אז הגעים
את
ילדים יקרים, וסתוף מרקו מוצא את אימא.
למה אימא אמרה להם מה שאני יודע?